שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת וירא, יום חמישי, י"ג לחשוון, תשע"ה. אנחנו היום הולכים לדבר על נושא אחד או שניים בפרשה, ונשתדל בזמן שיש לנו להגיע לשניהם. וירא אליו השם ואלוני ממרד, פרק י"ח פסוק א', הוא יושב פתח האוהל מלחום היום. שימו לב בבקשה לתבנית המעניינת ולמילה החוזרת בפסוקים הבאים. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים מתלווים עליו, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. המילה וירא חוזרת על עצמה בפסוקים הללו, כלומר למעשה אנחנו רואים מוטיב מעניין מאוד אצל אברהם אבינו, שאפשר לקרוא לו אולי במילה אחרת, לא וירא אלא ראייה. כלומר המושג הזה של ראייה היא מרכזית מאוד בחיי אברהם אבינו. עצם הראייה שאנחנו מדברים עליה היא לא הראייה הבסיסית הטבעית שהעיניים רואות את מה שעומד מולה. פה מדובר על ראייה שונה. האם ראייה היא רק כלי גשמי שעניינו להעביר אוסף של נקודות שיוצרות דמות וצבעים אל המוח שיתרגם לאדם ויסביר לו מה היא הצורה של אדם, או שמדובר פה על מדרגה אחרת? כשאנחנו מדברים על ראייה לא במובן הגשמי אלא במובן הרוחני, אפשר לתת שם אחר למושג ראייה. ומי שיכול לומר, לנחש, לדעת, מה נאמר במקום ראייה? אומר עדות, עוד רעיון? רבותיי, לאט לאט, לא כולם ביחד.
הסתכלות אולי?
הסתכלות, בסדר? עוד? רמז. שם נרדף לנביא.
חוזה.
עוד רעיון? נבואה. טוב, עוד רעיון? היה מישהו.
ההורה.
יפה. ספר שמואל. כאשר שאול הולך עם נערו לחפש את האתונות, היכן כאן ההורה? במילים אחרות, איפה נמצא הנביא? כלומר, הראייה שאנחנו מדברים אצל אברהם אבינו, היא לא רק במושג הגשמי של התלכדות של נקודות וצבעים, אלא הסתכלות נבואית, מבט גבוה, מבט מלמעלה, שחושף בעיני המתבונן יותר ויותר פרטים ככל שהוא עולה למעלה. וידוע הוא מילה מפורסם שמטוס שמצלם את ארץ ישראל מצלם רק את החלקים שמסוגלת המצלמה לקלוט בזווית שבה הוא נמצא, כאשר חללית מחוץ לכדור הארץ מצלמת את ארץ ישראל, היא כוללת את כל ארץ ישראל מצפון ועד דרום, ממזרח עד מערב, בתמונה אחת. כלומר, ככל שאתה עולה גבוה יותר, היכולת הראייה שלך היא רחבה יותר. היא כוללת יותר פרטים. אם כן, כשאברהם אבינו אנחנו הולכים ונפגשים עם דמותו של אברהם אבינו, ועוד מעט אנחנו נפרדים ממנה. אנחנו נפגשנו עם אברהם אבינו בסוף פרשת נוח, פרשת לך לך. אנחנו השבת נקרא בעזרת השם פרשת וירא, אבל פרשת וירא מעמידה אותנו לקראת פרידה מאברהם אבינו. כי בפרשת חיי שרה, בסוף חיי שרה, אנחנו עוברים לפרשת תולדות. מדובר כבר יצחק בן אברהם. אז לפני שנפספס את הנקודה המרכזית, ולפני שנעבור הלאה, במסגרת החיים והקריאה השוטפת של פרשיות השבוע, נתמקד בנושא הזה שנקרא ראייתו של אברהם אבינו. ובל נשכח, אנחנו צריכים למצוא גם קשר לשנת השמיטה. כאשר אנחנו מדברים ועוברים וקוראים את הפרשה, יש פרשה אחת בתוך הפרשה שלנו, פרק אחד, פסוקים, שהם קשים לכאורה, וקשים מאוד. ואני רוצה להתמקד בהם, ודרכם להגיע לראייה, ועל אדם לסגור את הקשר בין השמיטה לבין הראייה הזו של אברהם אבינו, ואני מבקש מכולם בבקשה לדפדף בתנ"ך, ולדלג על מנשי סדום, ולעבור הלאה לפרק כ"א. כ"א, פסוק א', כולנו מכירים, למדנו, אבל בואו נעיין בפנים. אני בוודאי לא יודע בעל פה, אתם בוודאי כן, אבל בכל זאת תעזרו לי, נא לעיין בפסוקים בפנים. אומרת התורה בפרק כ"א, פסוק א', ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר. ותר ותלד שרה לאברהם בן לזקונה למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק. וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. ואברהם בן מאת שנה ויוולד לו את יצחק בנו. עד כאן תראו בשמחה הגדולה של לידת יצחק. ובבית אברהם שניים. יש עוד רבים, גרים וגרות. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים. יש לו שפחות ועבדים וצור ובקר. ואברהם כבד מאוד. הרבה אנשים סביבו. אבל בביתו של אברהם יש שניים. שניים שהם מזרעו בשר מבשרו. ישמעאל הבכור לאמו הגר. ויצחק הבכור לאמו שרה. ושני הילדים גדלים בביתו של אברהם אבינו. גדלים עם אותה אווירה, עם אותו אבא, עם אותה הכוונה לאמונה באל אחד, ולבטח כמו כל ילד קטן שגדל בבית, הם עושים העתק הדבק. שניהם מתנהגים כמו אבא, כשהם קטנים. וכולם אוהבים לקבל צומי מאבא.
גם מאמא.
ובסדר. לא רואים שום דבר. הכל נראה נפלא. ותאמר שרה, ואני קורא בפסוק, ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ותאמר מילי לאברהם, העניק הבנים שרה, כי ילדתי בן מזקונם, דבר לא טבעי, לא הגיוני, לא מדעי. כי אישה בגיל של שרה תלד, ולא רק שתלד, גם יהיה לה אפשרות להניק. אישה בת 90, זה לא סיכוי נמוך, זה אין סיכוי. כי הגוף לא בנוי לזה. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק, ויש לנו פה דמות נוספת שאנחנו לא מדברים עליה בינתיים. היא גדלה באותו בית. אין התייחסות לישמעאל בכלל. מעניין. ופתאום, ביום יגמל את יצחק, בהקשר ישיר, ויגדל, ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק.
אברהם בצחק?
עוד פעם, ותראה שרה את בן הגר. אם הספר היה פתוח לפניך, שאלתך לא הייתה עולה. ותאמר לה, ושימו לב, אנחנו הולכים להתמקד בפסוקים הקרובים. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, אם יתגרת גירוש מן הבית. הגר לא נשכח, הייתה שפחה של שרה. והיא נותנת אותה לאברהם כשפחה. כבא כוחה ממנה, אולי ייבנה ממנה. ולכן, כבעלים של השפחה, היא אומרת לו, גרש אותה ממנה. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. מי שיכול להסביר לי את הפסוק הזה? אתם מוזמנים, בבקשה, בעברית פשוטה, כן.
לא רוצה לגרש את בשמה?
על אודות בנו, נכון? כאב לו.
מה עם הגר?
הוא יותר לגרש את בנו. מה עם הגר?
לא
יודע, אבל אנחנו לא רואים דוגמה.
נכון, כן.
כתוב, הירא הדבר מאוד, בנו, עיני
הבן שלו,
אברהם. מה עושים עם העיניים? רואים. היה אפשר לומר בפשטות, וירא לאברהם על אודות בנו. מה נכנס פה העיניים? מה הקשר לראייה כאן?
הוא גם ראה.
יפה, אולי. נשאיר בינתיים מה שאתה אומר. הברקה יפה. אז, ויאמר אלוהים אל אברהם. שימו לב את דבר השם. אל ירא, איפה? בעיניך. על הנער ועל עמתך. רגע, בפסוק הקודם, וירא לאברהם, נכון? וירא הדבר מאוד, בעיני אברהם על אודות בנו. אומר מיד רפאל, שהגר לא הייתה חשובה בעיניו. בא הקדוש ברוך הוא פסוק אחר כך ואומר לרפאל, חבל שלא קראת הפרשה מקודם. כי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אל ירא בעיניך שוב פעם ראייה על הנער ועל המתך. כלומר, גם על הגב. היה לו קשה. כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה, כי ביצחה יגרה לך זר. כלומר, אנחנו רואים פתאום פה נכנס לנו הראייה כמוטיב מוסתר. אם לא היינו עכשיו מדגישים את העיניים, היינו אומרים על זה בהבנה שהיה קשה לו לרעיון. נכון? אבל אנחנו דברנו על הראייה אצל אברהם. וגם את בן העמה, שימו לב שלא קוראים לילד בשמו. הוא איזה גוף שלישי נסתר. גרש את בן העמה, אל ירא בעיניך, על בן העמה, על עמתך, וירא בעיני אברהם על אודות בנו. איך קוראים לו? מה, הוא בן בלי שם? כשאנחנו לא מזכירים שם, זה אומר משהו. כאשר אני מגדיר שם, אני נותן לו מה?
משמעות.
יפה. פה ישמעאל חסר משמעות. ביטלו אותו. ולא רק אברהם ושרה. מי עוד? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אומר לו על הנער, על המתך, אין שירות. כי ביצחק יראה לך זרה וגם את בן העמה, שימו לב, הקדוש ברוך הוא ממשיך, לגוי אשימנו, כי זרעך. אוקיי? זהו. בפסוקים האלה אני רוצה להתמקד. אם דיברנו בשיעור של מידות של מוסר אביך, או מידות הראיה, מושג של מוסר טבעי, נורמלי, משהו שהוא ברור ולא צריך לדון בו, יש לנו דבר פחות מוסרי מלזרוק ילד ואמא מהבית? יש לנו פחיתות מוסרית גדולה מזו? ולא תגיד שזה אולי רעיון של מידה מקולקלת שהיה רק בלשון שנבין את השאלה, היא באמת לא, שנבין בסוף למה לא, אצל שרה. מידה של קנאה אולי. או אצל אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא בתמונה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמעתי? שמע בקולה. אז אני לא מבין. אם זה מעשה כל כך אנטי מוסרי, איך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תעשה. וראינו ולמדנו וחזרנו ושיננו שהקדוש ברוך הוא מקפיד על דברים ש בן אדם לחברו פחות מאשר בן אדם למקום. כן, יש למישהו רעיון? להסביר? לתת לנו קו חשיבה? להסביר פה את המעלה? ואל תשכחו, ברקע יש לנו מה? הראייה של אברהם, הנבואה של אברהם, היכולת שלו להתבונן מגבוה. יש למישהו כיוון? כן.
אולי ישמעאל עשה להשביא
כל הזמן. אולי ישמעאל?
עשה להשביא כל הזמן את יצחק.
אז למה צריך להיות רע לאברהם? עד רבה, יש לו בן שמקלקל את המשכו. אז זה הרבה הרבה פה.
מה?
אז למה כתוב ויירע?
זה הבן שזה עדיין כואב לו.
אוקיי.
הרב אם הרב עכשיו יהיה ילד, והוא יעשה הרבה בלגן, והוא יעשה
לזור אותו מהבית. יפה, אז אתה מחזק את השאלה שלי. תודה. אני שואל לך אפשר להסביר את זה. את מה שקורה פה. לכאורה, אברהם אבינו היה צריך להגיד לשרה, הילד לא זז מפה, וגם האמא לא. את רוצה, נפתח להם, בית ספר לילד מתקשה. נמצא לו פתרונות. ניקח אותו לפסיכולוג. לא יודע. נלך לו עלי שם ועבר, ונחשים אותו שם בבית המדרש. אברהם אבינו בכלל... לא יש לו אכפת לו, ויירע, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא עושה את זה מיד אולי, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קום ועשה. אבל לפני זה, לפני שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כל השם תאמר עליך שרה שמע בקולה, או לפני זה, יש פה מצוקה מוסרית. איך את שרה מצווה הדבר לא מוסרי? אז אברהם אבינו אני יכול להבין, הוא מגיב לו טוב, זה מוסרית לא מתאים לו. ויירע ואלה, מה הוא ראה? זו לא השאלה.
שהוא מקלקל את
זה. לא, זה שרה רואה. ותר שרה את בן הגר המצרי מצחק. אברהם לא רואה. אבל דיברנו על הראייה של אברהם שהיא נבואית. כאילו מה דומה?
לא, לא יודעת כאילו זה, איך זה עוד שהשם נתן להם? השם כאילו מחזק את
זה עם מוסריות. בסדר, זה רק מחזק כדי שזה כן היה מוסריות, צריכים להבין למה. וירא בעיני אברהם, מה כתוב בפסוק, מישהו רוצה לקרוא לי? וירא בעיני אברהם,
וירא הדבר מאוד בני אברהם, עוד עוד בנו.
יפה. מה כל כך היה קשה לאברהם על עודות בנו? אתם חושבים שזה שעכשיו הוא צריך לגרש אותו מהבית? או שמה ראייה אחרת נבואית?
שככה בנו.
מה הולך להיות איתו? מה הולך
עם
הזרון?
מה הולך להיות עם ישמעאל?
אולי שעדיף לא להתרחש.
מה בהמשך של ישמעאל?
במקור
האגון.
המלאק. המלאק לא, הוא לא ישמעאל.
לא, אולי הוא רב נבוא שעדיף לישמעאל.
ישמעאל בסוף ימר. עשה תשובה, אברהם יכול להיות מרוצה. מה כל כך רע לישמעאל, לאברהם, סליחה. וירא בעיניו מאוד. על אודות בנו. איך פתחנו את הפרשה? וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אברהם אבינו רואה אנשים. באיזה עיניים הוא רואה? איך?
נבואי.
הוא ראה בעיניים נבואיות, מה הוא רואה?
עיניים רגילות.
מלאכים.
זה עיניים רגילות הוא רואה.
יפה. זאת אומרת, הוא רואה בעיני בשר.
הוא רואה אנשים בעיניים, אבל הוא לא רואה...
הוא רואה אנשים! ולכן באמת התורה מדגישה, בהמשך הפרשה, כשבאים שני המלאכים אלות, כתוב, וירא והנה, שני מלאכים! אברהם אבינו רואה אנשים, בעיני בשר. כלומר, הראייה שאנחנו מדברים עם פרשת השבוע בתחילתה היא ראייה טבעית. מה למה זה כל כך חשוב לנו להדגיש שהראייה זו ראייה טבעית? כדי להבין מה הייתה גדולתו של אברהם אבינו באותו זמן. אדם חולה, שלושה ימים אחר ניתוח כואב במקום רגיש. הוא עשה ברית שלושה ימים לפני אדם, לעצמו.
לעצמו.
כן. בלי ארדמה.
ממה?
לא היו אסמי ארדמה כמו היום.
ברור של ארדמה.
איך הוא יעשה ארדמה אם הוא עושה את זה לעצמו?
טוב, בואו נכנס לברית עצמי, אפשר.
אנחנו עושים ארדמה?
אבל, רבותיי, כל הסיבות בעולם.
תראה, באיזה גיל הוא עושה את זה?
לשבת במקום, להוציא גימלים, ולהגיד, איי, איי, מי שיכול ללכת להביא אותם. היה, היה רוץ. כמו שהוא יכל לראות. ראייה גשמית. מי רואה את ישמעאל עובד עבודה זרה? שרה. זאת אומרת מה? ישמעאל עובד עבודה זרה רק ששרה רואה אותו? בו בנטימי הוא עובד עבודה זרה. מה קרה עם אברהם? מה הוא לא ראה אותו עובד עבודה זרה בבית? סביר להניח שכן. בעיני בשר. וירא בעיניו. גם הקדוש ברוך הוא אומר. וירא בעיניך. מה רע כל כך לאברהם? שאברהם בנבואה יודע שבנו יעשה תשובה. והמנת שיעשה תשובה, הוא צריך להשאיר אותו בבית כדי לדאוג שהוא לא יסתמין הדרך עוד. אומר לה הקדוש ברוך הוא, למרות שנכון, שאם הוא יהיה בבית, יעשה תשובה יותר מהר, עם כל זה, גרש את בן העם.
למה?
למה זה מוסרי כל כך? איך הקדוש ברוך הוא נותן הכשר לגרש ילד ואמא מהבית, ועכשיו אני אחריף את השאלה. רבותיי, ביתו של אברהם אבינו לא נמצא במרכז העיר ירושלים. שאם אני גרשתי אותו מהבית עם אמא, הוא עולה על קו אוטובוס, נוסע לתחנה מרכזית ונוסע לסבא וסבתא השניים. אברהם אבינו ביתו במדבר.
כמו בדואים.
אני מוציא ילד ואמא החוצה, אני שולח אותם למוות. אין קבל לילה. כי גם ביום אין.
הוא ידע שאנחנו נשמור עליהם.
כמה אפשר להעמיס בתרמיל על אמא וילד אוכל בשתייה? ליום, יומיים, חודש, שנה?
יומיים צריכים יותר משנה.
כמה ימים? וזהו. אז גם אם אתה מאוד רחום וחנון, והמסת עליהם, ואפילו אם הוספת להם כמה בעלי חיים, חמור, פרד, עגלה, כמה תעמיס? בחודשיים? נגמר. אז דחית להם את הקץ. והקדוש ברוך הוא אומר גרש. כן, זה בסדר. אתם יודעים למה? כי אנחנו לא מבינים את הפירוש של המילה גרש.
זה פירוש אחר, לא?
שמע? אתה טוב. זה קשור לשלב השמיטה. ותכף להבין איך. אברהם אבינו רע לו בעיני הנבואה שלו על אודות בנו. רע לו על המהלך שהבן שלו צריך לעבור עד שהוא עשה תשובה. רע לו גם מה שעתידים בניו של ישמעאל לעשות לבניו שלו בנבואה. הוא רואה מה שעתיד ישמעאל לעשות לעם ישראל לזרעו של יצחק. וירא בעיניו. כשר. אמרו לקדוש ברוך הוא, אל ירא בעיניך, תקרא עוד פעם את הפסוק.
אומרים לו לברם, אל ירא בעיניך, אל ענה, אבל עמדיך, כל אשר תאמר עליך שרה, שמו מכולה, כי ביצחק יקרא לך זה.
באמת בראייה שלך אתה רואה שישמעאל פוגעים בבניך, פוגעים בישראל והורגים בהם וממיתים, אבל יצחק יקרא לך זרע. זה כואב לאבא לראות שבן אחד הורג בילדיו של הבן השני. מלחמת אחים זה דבר נורא. ולכן קשה. ואברהם חושש ממה? שגם מזה וגם מזה לא יישאר. אבל יצחק הוא הממשיך. אומר לך, ברוך הוא תהיה בצד תרגע, ויצחק יקרא לך צם. למה? מהי הכוח הזה? שיש לי ישמעאל מאבא שלי. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שביצחק יקרא זרע, עוד לפני שיצחק נולד, אומרים בין הבתרים. מה אומר אברהם? לו ישמעאל יחי לפניך, יש לי בן, תשמור עליו. אומר לאברהם ברוך הוא, ישמעאל, שמעתי לך, בסדר. תפילתך תתקבל. וירע בעיניו. כמה זהירות צריך כשאנחנו רואים דברים ואנחנו הופכים אותם למשהו בעיני השכל. השכל שלנו הוא רוחני, ומתרגמים אותו לעשייה ושוכחים שאנחנו מוגבלים בראייה. אנחנו לא כזה גבוה שרואים את כל הפרטים. אומרת שצריך מה שאנחנו רואים להיזהר מלקטלג, מלהכניס כבר לכותר, להגדרה, כי אתה רואה רק את מה שאתה רואה עכשיו, לא לפני ולא אחרי, אלא רק נקודת זמן, נתון בזמן שאתה רואה.
אתה זוכר את זה?
אני רואה אדם שוכב על הדשא וצועק איי איי, ומיד אני יכול להגיד וואו, מישהו פגע בו, נכון? האמת, זה בדרך כלל הטבע לחשוב. כמה חושבים שהוא צועק איי איי, שעכשיו הוא עושה התבודדות, הוא צועק איי איי כלפי שמיים?
אפס.
אפס.
תלוי
איפה. אני גם צריך לגשת אליו, נכון? כמה אנחנו חושבים שאולי בכל זאת הוא נפעל בעצמו?
יש.
חלק. אבל מיד אנחנו אומרים, מישהו פגע בו. למה? מה אתה רואה? אתה רואה מישהו שוכב על הדשא וצועק איי איי?
בהסתובבים.
כלומר, הראייה שלנו, שכובלת, שמגבילה, שמגדירה את מה שאנחנו רואים, היא מעוותת, כי היא קטנה, היא חסרת פרטים. לקדוש ברוך הוא לא חסר פרטים. הקדוש ברוך הוא מלמעלה. ואומר לאברהם, זה מוסרי. גרש. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, ומה אמרה שרה? גרש את בנה, אמר את בנה. סליחה. גרש את נשמן באגר. אין לנו בריאה להישאר לשלב השמיטה. המושג גרש, כמו שאמר מקודם, אלעד, אמר, לשלח. אנחנו מוצבים מצווה מעניינת מאוד בתורה, במצוות שילוח הקן. מה המשמעות של שילוח הקן? מה אתה עושה בפועל? אתה מגרש את האמא. נכון? אתה מגרש. בספר דברים פרק ט"ו, מדובר על שילוח הקן. אבל מעניין, שבנוגע לשלב השמיטה, כתוב שהאדם צריך לשלח את עבדו ואת עמתו לחופשי. נכון? בשנה השביעית. מה זה לשלח אותה? זה לגרש אותה? כנראה שלא. סליחה, שלוח הקן זה פרק ח"ב. בפרק חבל בשילוח הקן באמת המשמעותי לגרש את האמא. שלח, תשלח. לגרש אותה. כדי שתוכל לגרש את הפרוחים או את המתים. אבל המשמעות של לשלח זה לשחרר. והעובדה היא כשאנחנו משחררים עבד בשנה השביעית, או המה, מה כתוב? לא תשלחנו חופשי מאמך. זה לא גירוש, אלא שחרור. הגר וישמעאל משולחים, מגורשים מביתו של אברהם, משום שבלי שהוא יהיה במדבר, לא תתקיים הברכה שלו, של ישמעאל. על מנת שיוכל להתחיל לחיות את החיים החדשים, הפרטיים, לפי התכונות הנפש שלו, אסור לו להיות בביתו של אברהם. משל למה הדבר דומה? שלאדם יש אוצר במקום א', והוא חופר במקום אחר. לעולם הוא לא ימצא. אומרת שרה לאברהם, שלגרש את הילד הזה. בכוונה משתמשת המילה, שרה במילה גרש, כי הגירוש הוא חיתוך מוחלט. זה ניתוק. והניתוק הוא לטובתו של ישמעאל. כי בלי שהוא ילך מכאן, ולא יהיה בינך ולא שום קשר, הוא לא יזכה לברכה הפרטית שלו שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. לכן כששרה אומרת לאברהם, גרש את בן העמה, היא לא אומרת לו תשלח, שחרר. כי אגם היונה או הציפור שעף עליו, היא חוזרת לקן, ומטילה מחדש. אנחנו לא רוצים את ישמעאל חוזר. אנחנו לא רוצים אותו פה בכלל. כי יש לו תפקיד בעולם, יש לו ברכה שהוא צריך להיות לעם גדול. ו12 נשיאים יוליד. וזה לא יכול להיות בביתו של אברהם. לכן הוא צריך להגיע למצב של מוות.
מבחינה...
כי רק לאחר מוות יש חיים חדשים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, מה שאתה רואה, וירא אל ירא בעיניך. נכון שאתה רואה שהוא יעשה תשובה בסוף ימיו. גם זה חלק מהתפקיד שלו. כל אשר תאמר לך שרה שווה בקולה, כי, כמו שאומרים חז"ל, שרה גדולה הייתה מאברהם בנבואה. שרה ראתה את העבודה זרה של ישמעאל כביטוי שאומר, הגיע הזמן לנתק אותו מבית אברהם. מתי זה היה? אחרי בר מצווה. זהו. הוא עובד בזכות עצמו. כלומר, בשנת השמיטה, כשאני שולח ומשחרר עבדים, אני מגרש אותם. אומרים בשפה, במילה, לשלח. לא לשלחנו. אבל אני לא רוצה אותו חזרה. כי מי נמכר לעבד? גנב שלא לשלח. הוא אדם עני ואומלל, שאין לו איך להתפרנס, אז הוא מוכר את עצמו. לא רוצה אותך עוד פעם אצלי במצב הזה. אני לא קורא זה, שלח. מוסרי ביותר. שרה אומרת לאברהם, תשלח אותו, תשחרר אותו, כדי שיוכל להיות הוא. לכן הוא נותן לו מעט מים, מעט מזון. וישמעאל בסכנת מוות תחת אחד השיחים. ומה קורה? הוא גר פתאום מה? רואה. רואה את המים. את בעיר המים. שני רגע לא ראית. איך עכשיו את רואה? עיניים מוכנים. אגר מבינה שאם אברהם שולח אותה ואת בנו, יש פה פן רוחני שצריך לחפש. ואז המלאך מוריד את המסך הגשמי מים. הראייה שהמדבר אין בו מים. והיא רואה את הבן. זה הראייה של אברהם. פרשת הנבואה, הראייה, כוחו של אברהם, לראות בעיני בשר, לראות בעיניים מוכניות, ולפעול אפילו נגד הנטיות הטבעיות שלו. אם זה מה שצריך להיות על פי השם, וירא בעיניו, הוא עושה. וישכם אברהם בבוקר. ככה אנחנו צריכים להיות. זאת ירושתו של אברהם אבינו לנו. וישכם אברהם בבוקר. לעשות את דבר השם בציוויו, מהר ככל האפשר, בזריזות. ויראה עליו השם בעלוני ממרת, יהי רצון שיתגלה עלינו, הקדוש ברוך הוא, בבניין בית מקדשו, מקדשנו, במהרה בימינו, אמן, שבת ושלום.